מעיני דיומה, על רבי שמעון, וההקשר הוא היחס בין עולם הבא לעולם הזה. יש איזשהו קשר למה שבאנו לפני ערבית, אבל זה מנקודת מבט קצת שונה. אז כתוב כך בגמרא, שיש עליה את העניין היה של הרב, אתה אליהו, וכמה הפיתחה דמארת, אמר, מן לא דלבר יוחאי, דמית כסער ובטיל גזרתי. אז אומר הרב, הקדושים הללו שהיא נזרה משעון החיים, מכל חיי החברה ומאומותיהם, עשה להם רוב ברכה בחיים היותר מלאים של הצורה האלוקית אשר באדם, בהוסיפה מאור חוכמת אלוקים מדעת קדושים, לא הייתה יכולה ידיעה זו של מציאות אפשרותם לתת עוד אל החיים החברותיים, להיות קובעת מקום באמצע חיים. כי תחת ססון הרעות והחברה יותר שלמה, הלא היה להם יותר ויותר אור השם וססון הדעות העליונות, וזה בחיים הברוכים כצבא המרום המרום. כן, אז הקדושים הללו שהם הפרישה מכל החיים החברתיים, עשתה להם ברכה, עשתה להם טובה, שהם היו יכולים להיות פנויים לגמרי לאור חוכמה ודעת אלוקים, כנראה לא רק מצד הזמן, שהיה להם זמן פנוי, אלא גם מצד הפניות הנפשית, כן. שהם היו כאילו מופרשים לגמרי מכל העולם הזה ותרדותיו. אז מאלה היו יכולים להשיג השגות שאי אפשר להשיג בדרך כלל. ואז הם היו במצב של במקום ססון הרעות והחברה היותר שלמה, אפילו של בני אדם, הלא היה להם יותר ויותר אור השם וססון הדעות העליונות, וזה בחיים המורחים כצבא המרום המרום, זה ממש מזכיר גם את הפזמון, נמשכת אשריך השמן ססון מחבריך, עוד שם עמד כתוב מחבריך, אבל פה כאילו השמן ססון נמצא, גם אולי במקום שהם לבד, מכינת אני ובני. אתה שים לב שהמשפט של הרב שאומר, לא הייתה יכולה הידיעה הזאת של האפשרות לצאת החוצה, להיות קובעת מקום באמצע חייהם. מה הרב פה מדייק, מאיזה מילים הוא מדייק את זה? מהמילים בחז"ל, כן? שבהמשך אומר את זה יותר מפורש. כן, זה לא קובע מקום באמצע חייהם, אלא אליהו עומד הפתח של המערה. לא נכנס לתוך המערה. זה הרב מדייק. למה הוא נכנס לתוך המערה? בגלל שבמערה לא חסר כלום. כאילו, מצד מה שקורה במערה, הם לא צריכים את זה. את הידיעה הזאת שאפשר לצאת החוץ. הם טוב להם שם. זה לא איזה בשורה, הנה, עכשיו הייתם כלואים, הייתם לא יכולים לראות אור יום וזה, עכשיו סוף סוף אפשר לצאת. לא. מבחינתם, להיות שם זה גן עדן. נמצאים שם בעצם בססון הדעות העליונות. ואז אני רוצה לקרוא פה עוד משפט אחד, מאותו קצת להרחיב. אמנם, הלא מעט השם הייתה זו, שבהתמלאם עוז קדושה עליונה וחוכמה נשגבה למעלה לראש, עוד יצאו וישפיעו על בני דורם. אז כשהם הגיעו למדרגה למעלה לראש, כשמתמלאו עוז קדושה עליונה וחוכמה נשגבה למעלה לראש, עוד יצאו וישפיעו עוד מדורם. אני כן אפשר להגיד שבשני המשפטים האלה הרב קצת כאילו הופך פה את הווה אמינא הפשוטה. כאילו דווקא מצד האנושי, מצד השמחה, אז הווה אמינא הפשוטה אומרת שהם רוצים לצאת, הם בעל כוחם שם. וואי, אחרי שהם שם אז כמובן הם מתעסקים במה שהם מתעסקים והכל הוא... כמובן שהם אומרים שבמצב באילוצים האלה יש גם איזה ברכה מיוחדת. אז זה אומר ודאי שלא, זה לא חסר להם כלום. עכשיו, כאילו מצד הגוף היית אומר שרוצים לצאת? לא, לא חסר להם. עכשיו היית אומר הפוך, שמצד הרוח זה ירידה לצאת. מצד הנשמה, מצד המבט הפנימי, אז יש איזה הפסד לצאת. אז המשפט הזה אומר שלא. שדווקא כשמתמלאים עוד קדושה עליונה וחוכמה נשגבה למעלה לראש, עוד יצאו וישפיעו על בני דורם. אז דווקא לצאת זה בשבילהם התקדמות, עוד התעלות, כאילו. אז פה אני רוצה לחבר את זה, לעצור לרגע מהפסקה הזאת, ולחבר את זה לשתי פסקאות נוספות של הרב, שאולי גם זה רמז, אפילו לביטוי המדויק, שהוא משתמש בו עוז קדושה עליונה וחוכמה להתגבה למעלה לראש. אז יש מאמר בלמהלך הידיעות לישראל, לפחות נזכר בו כל פעם שקוראים את ברכותיי, זה היה פרשה שלנו, ששם הרב מתעסק במושג הזה של הדיבור על העולם הבא, על גן עדן, שאנחנו יודעים שבזמן בית ראשון לא היה על זה דיבור מפורש, היה רק רמזים, לפחות מה שאנחנו יכולים לדרוש מתוך דברי הנביאים, ובית שני הרבה הרבה יותר מפורש, וכבר דנו בזה הראשונים, למה לא הוזכר עולם הבא בתורה, למה כשמדברים על השכר של התורה והמצוות, מדברים על הגשם, על העצים ועל ההצלחה במלחמות, ולמה לא מדברים על העולם הבא בעצמו. אז ידוע שהכלי יקר הביא שבע תשובות, וצגתי אחת מהן שהיא קרובה למה שהרב אומר. אז נראה מה שהרב עצמו אומר, שנראה שמתוך דבריו הוא גם באמת בא ליישב את השאלה הזאת. למה הוא לא מוזכר עולם הבא בתורה? זאת אומרת הרב, הדבר הגדול הכללי של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים ואתם תהיו לי לעם שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל ליתן הוא יסוד הכל. כל הדברים האחרים המתפרטים והולכים בהעתק הרעיון מעט או הרבה מזיו האורה העליונה הזאת הם רק מסובבים ממנו ובאים על ידו. כן, אז המצב הזה של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים שהשכינה בתוכנו, זה הרבה יותר מכל מה שאדם יכול להשיג מדרכים של היגיון. וכל השאר, פירוט. זה כמו אידך פירוט שעזיל גמור. כל השאר זה רק ההתפרטות או ההעתק של הזיו ההוראה העליונה הזאת. ממשיך הרב. כשהנשמה העליונה האלוקית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים המחלקים בין המצבים השונים של החיים. כל רעיון לא יכול אז לבוא על דבר חילוק שבין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא. כן, כשהנשמה העליונה האלוקית הזאת מחיה את האומה, זה משהו קורה גם במאמר הזה, האידאה האלוקית, כשהיא מחיה את האומה. אז הגבולות והבדלים הפרטיים מתבטלים ואין כל כך הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. יש ביור נפלא של הרב, אני חושב שאני זוכר ככה גם את המנגינה ששמעת אותו מדודי הרב רמר זכרונו לברכה, שכתוב שאברהם אבינו אומר ליצחק בעקדה ואני והנער שבו לכם פה עם החמור, נכון אומר אני הרב, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. אז כאילו הרב מדייק, אדם אומר ונשובה עליכם, לפחות לפי מה שהוא סובר עכשיו, הם לא יחזרו שניהם, יחזרו כדור רק אחד. אז אומר הרב, היית במדרגה כל כך גבוהה, שהפער בין המצב שלו, שנמצא בעולם הזה, לבין המצב של יצחק, שיהיה במצב של נשמה, לא היה קיים באותו זמן. כמו היה כאילו במקום כזה שהפער בין עולם הזה לעולם הבא מתשתש. אני יודע שכל ברור של הרב בעקדה הוא הולך על זה שבעצם אברהם אבינו מתורמם לנקודת מבט, לנקודת אמונה מאוד מאוד גבוהה, ומילא המסירות נפש של העקדה היא לא נתפסת כחידלון כמו שיכולה להתאפס אולי בעיניים הרגילות. כאילו, יש מסבירים אחרים, ידוע הרב סולובייצ'יק, נגיד, מדגישים את זה שהיה קשה מאוד, והוא מקבל על עצמו את מצוות השם. שהרב נראה שהוא הולך ברוממות. עכשיו, יכול להיות שאצל אברהם, שאצל הרב הניסיון הוא שהוא ילך למקום הזה של הרוממות, כן? ככה פעם חשבתי לעצמי. זה לא שיהיה ניסיון, ניסיון הוא להתרומם למבט הזה. שכאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו, שמה, כפי שהפשט בדרך כלל מתנהגים לפי כללי העולם הזה, וברור ששמירה על הבריאות ושמירת הנפש וכל שכן לא ליטול חיים ודברים הכי בסיסיים, אבל יש מצבים אחרים. קצת קצת מעין זה יש אולי לפעמים במצבים של כשאדם משליך את נפשו על עם ישראל, נגיד. אז לפעמים אדם כאילו נמצא בגדלות כזאת, שכאילו החשבון האישי באמת נמצא בצד. ככה לפחות יש אנשים. שרב רונסקי מתאר שככה הוא הרגיש, הרגישו אחרים גם. אחרי מתום כיפור שנלחמו שם בסיני. אז בכל אופן, את החילוק בין העולם הזה לעולם הבא, במצב כזה, שהאידאה האלוקית מהירה, כשיש את הגדלות של השכינה בעולם, אז אין את ההבחנה בין העולם הזה לעולם הבא. אין את הפער. כמובן שכשהרב אומר שאין פער, זה חידוש גדול, כי בדרך כלל יש פער. בדרך כלל יש אפילו סתירה. שככל שהעולם הזה תופס יותר מקום, יותר כוח, יותר משקל, אז העולם הבא נשכח. וככל שהעולם הבא יותר משמעותי ויותר נוכח ויותר נראה, את העולם הזה, אותו משפט שאמרו על הנפש והגוף, כן, שתיקון הנפש בחורבן הגוף, אז זה גם היחסים בין העולם הזה לעולם הבא. ממילא, יש אפילו ביטוי שכשאדם מגיע נשמה, מגיע לעולם הבא, אז יש שם איזה שלב שעושים לו איזה טבילה אולי או איזשהו זיכוך, כדי שהוא ישתחרר מהחיזו דעי אלמה. כן, שלא יהיה את הרושם של העולם הזה. הרושם של העולם הזה כאילו כל כך תופס את הבן אדם, שצריך כאילו להשתחרר ממנו. אפשר לראות את העולם הבא במידה רבה כמין נקודת שחרור, שהיא מעבר לעולם, מעבר לעולם הזה. שככל שזה יותר משוחרר מעולם הזה, יותר קרוב לעולם הבא. זו הדרכה המוסרית, הרגילה, אפילו בדיבור של חסידות, זה כאילו שבאמת, אדם צריך לשאוף, להיות יותר ויותר, לא תפוס ולא משועבד ולא שקוע בענייני החומר, ככל שהוא יותר ויותר בן חורין. אז הוא זוכה באמת לעולם החירות, לעולם הבינה, הוא זוכה באמת להיות קרוב. יותר ויותר לדרגה של, של נצח, של חי עולם, של עולם הבא. וזו עבודה גדולה להשתחרר. אז הסדר הפשוט זה שיש סתירה, ואדרבה גם שאדם מצליח להעצים את העולם הבא לעומת העולם הזה, והוא יודע כאילו מה חשוב, מה לא חשוב, מה העיקר, מה תפל בחיים, אז זה המדרגה. אז עכשיו אני, מפה אני רוצה להמשיך כאילו עוד פסקה, אבל יש לכם את השלישית בה.
משהו, כתב זה... שדווקא ההשתקרות כאילו, כאילו בראש ובקודש, אבל דרך החומר בעולם הזה, זה שמביא לעולם, כאילו, ההבדלים הם דווקא, לא דווקא בהכרח כאילו שונים, לא? אני יודע שהחסידות.
אבל אף על פי כן, מסכים שהרב לא מדבר פה על איזשהו שיקוע. אבל אין יחס של התנגדות לעולם הזה, אין מלחמה.
גם הרב כותב שדווקא שיש איזו התגלות שכינה גדולה, כאילו. זה גם כאילו איזה מקום יותר...
שזה לא מקום רגיל.
כן.
שבמצב הרגיל יש פער. כן, כן, כן. הנה, זה בדיוק מה שקורה עכשיו, מה שנקרא עכשיו. נמצא בחוכמה העליונה, אומר הרב, העולם הזה והעולם הבא קבילים ביחד. זה ממש מתכתב עם המשפטים שאמר, מה קורה כשיש את ההתגלות של מתארחתי בתוככם. וכל המחזק את העולם הבא, מחזק את העולם הזה. כל המחזק את העולם הזה, מחזק את העולם הבא. יש תורה ברב נחמן שאומר שיש דרכי תורה שאי אפשר להגיע אליהם קים על ידי השירות. אני אגיד דוגמה של משהו שהוא קצת אפשר לפרש אותו ברוח הזאת. דווקא ההתרחבות של עולם הזה עוזרת לתורה. מה שאמרו גם שאין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. למרות שהרמב"ם קצת נוטה לקחת את זה למידות מתוקנות. אבל יש גם את הפשט. כפשוטו. אבל בכל אופן, מצד החוכמה יונה, אז הכל כולל ביחד. ועל פי הערה כזאת אין מקום לדינים כלל. כי הם חסדים גמורים, מלאים ומבוסמים. אני אשתמש בשפה של הסלנג היום. אין מקום לדינים, כן? ולקשר את זה לרבי שמעון, שהם יוצאים במערה, אז הם, כל מקום שנותנים עיניהם נשרף. זה דינים. דינים. אז זה בחוכמה העליונה אין מקום לזה. אמנם מצד הציור העולמי הרוחני, שכבר משתכלי על ידי בינה של מעלה, כן, כשהולכים לנקודה כבר יותר גלויה, יותר מפורטת, מהנחת הגדרים הראשונים לדרגות המציאות, קונה העולם הזה ועולם הבא, כל אחד את גדרו. פשוט שכיוון שכבר יש קו המחלק, אין העולם הזה תופס מקום כלל, במקום שהעולם הבא מאיר בתוקף המילוי. וזו יסוד התשובה, באה מתוך הערת העולם הבא בכל מילו פערה. אז מצד הבינה, יש הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. ועד רבה, אפילו חשוב לחדד אותו. ושצריך באמת להתעלות מעל ענייני העולם הזה, כדי לזכות לעולם הבא. ואז העולם הזה לא תופס מקום כלל. וזו יסוד התשובה הבאה מתוך הערת העולם הבא בכל מילו פערה. והנה עכשיו הרב נותן דוגמה ממשית. של מצב של מדרגת עולם הבא בתוך החיים שלנו אמנם, אבל לא בתוך העולם הזה, כן? על ידי העלייה של יום הכיפורים, מתרחקים הרבה מהעולם הזה. מצריכים שמירה כשפוגשים בענייני העולם הזה מכל מכשול. יום הכיפורים זה בעצם מין עולם הבא. כי גם כפשוטו, פורשים מענייני החול. כל שבת זה קצת ככה, שאין מלאכה, אין את כל תרדת המלאכה. וביום כיפור גם אין את האכילה והשתייה. אז אדם פנוי לגמרי בענייני החול. זה ממש עולם הבא. כמו משה רבנו בהר סיני, איך הם לא אכלתי, מה אני לא שעשיתי, מסתום, וגם מלאכות אין שם. שרמח"ל אומר בדעת תבונות, שהמדרגה הראשונה של העולמות העתידיים תהיה כמו משה בהר סיני. כאילו יש איזה גוף, אבל כאילו כבר... אין לו את הנוכחות כמו פה, ולא הצרכים של הגוף שאנחנו מכירים. נותן איזשהו כלים, לא יודע מה בדיוק התפקיד שלו, אבל זה יום כיפור. כי יום כיפור תואמים את ה... לפי הרמח"ל, זה האלף השביעי, אני חושב. יום כיפור אנחנו קצת תואמים את המדרגה הזאת. ואז כמובן שהמפגש עם עולם הזה הוא מפריע. יכול להכביד. באותם הימים של יום, ממשיך פה בדברי הרב, באותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ניתנו לחינוך של חזרה, לענייני עולם הזה, בתיאור הגון בקדושה. בין יום הכיפורים לסוכות צריך להתחיל לחזור לעולם הזה, אבל שזה יהיה באופן של קדושה. והחשבון נגמר ליום הראשון של סוכות, במצוות סוכה של לולב, סוכה ולולב, שמתבססים לענייני העולם הזה ונחזים בקדושה, אבל כן הוא יום ראשון לחשבון עוונות. אז החזרה לענייני העולם הזה בתור יום קדושה זה בעצם מצוות החג. שזה נשלם התהליך ביום ראשון של סוכות, שכבר קיימים מצוות סוכה ומקיימים מצוות לולב. ובימים שבין יום כיפור לסוכות עוסקים בהכנה ומכשירי מצווה. אז הנה זה דרך איך כאילו לנחות. היינו בעולם הבא ביום כיפור, עכשיו צריך לנחות תוך העולם הזה. אבל לא נוחתים סתם לחיי חול, אלא לעסקי מצווה. ועד אותו היום, מה ידע הזיל הזיל? לא סופרים כביכול את האבונות. מן הנטייה הקיצונית של יום הכיפורים גורמת איזה נטייה כל די בתקות לצד העולם הזה, באותם דלת ימים שבהם אדון התבשם המשקל קרוי, הרי קדושת יום הכיפורים חופה על הכל. אבל כיוון ש... יש איזה צורך לאזן את הנטייה היתרה לעולם הבא, שהייתה ביום כיפור, אולי בכל ימי התשובה. עכשיו צריך לאזן אותה לכיוון העולם הזה, אז יכול להיות שיש בזה איזשהו חטא. פשט ברב יכול להיות שכוונה בכלל לא לחטא רשמי, אלא זה איזשהו משהו בנפש, כאילו, יחסית, כאילו, לא יכולים לשמור, כאילו, על המתח של יום כיפור, או אפילו על המתח המדויק שבדיוק מתאים אחרי יום כיפור, אלא יש את זה נטייה לצד השני. אז על זה יש כאילו מין מחילה כזאת, מין קדושת יום הכיפורים חופה על הכל.
הרב, מעניין שזה שונה מהיציאה של רשב"י
מהמערה. למה?
רשב"י שיצא מהמערה הוא כאילו עדיין נשאר במדרגה של העולם הבא, לא היה מוכן כאילו לקבל את העולם הזה.
כן.
אנחנו, כשאנחנו מציעים יום כיפור, דווקא יש לנו נטייה יותר לעולם.
כן. תראה, מה הניח את דעתו של רשב"י, של רבי אלעזר, שהם ראו זקן רץ עם שני הדסים. אז אחרי יום כיפור אתה אפילו שלושה, לא? כאילו, אתה ישר הולך ל... כאילו, אני אומר, יכול להיות זה הרבה יותר רק מ... יכול להיות שבאמת המקום של המעבר הנכון בין רוחניות מופשטת לבין העולם הזה, זה עסק מצווה, כאילו. נכון, מצווה שיש לה באמת אופי כזה שכאילו דורשת התעסקות. אז... בוודאי מי שכבר מרגיש התוכן הפנימי של יום הכיפורים והופעת העולם הבא שבתוכה, שבתוכו, והתפיסה שבימים שבין יום הכיפורים לסוכות מצד דרישת התפקיד של העולם הזה לשוב לשליטתו, כבר רחוק מכל חטא ממש. לא, פה הוא מסביר מה שקצת תיארנו, שזה לא שהיו הבנות ומעבירים עליהם, אלא הכוונה, מי שכבר טעם יום כיפור והוא נמצא שם, אז אין לו... אלא שהאיכות, הדקות של המשקל, גם היא בכלל חטא ועוון נחשבה כשאינה מדויקה. למה את רואים שהרב מדבר פה לפי מדרגתו, כן? אולי שזה דקויות. אבל כן, מנדין, הרי רק יום הראשון של חג, ראשון לחשבון. שעת המשקל שב לי אושרו. האפשרות המנידה השיעורית מתכוננת מיד העולם והנהגתו כשהוא... כאילו את הכל נכנס ל... לגבולות הנכונים. הרי זה הטעיה לצד אחד, הטעיה לצד שני. אני חושב, באמת כאילו נוברה לבחירה חופשית, אז לכאורה צריך להיות קרוב למה שהרב מדבר. עכשיו מדובר אבל על דברים שהם מבט יותר ככה מהצד. לא מה צריך לעשות, איך להבין את מה שקורה. גם אני סוח שעכשיו אמרתי משמעותי הרבה פעמים אצל הרב, שמה צריך לעשות, הייתה לו תביעה לא קטנה. איך להבין את מה שקורה, היה לו הרבה פעמים מבט מאוד מכיל, נקרא לזה בשפתנו, כן? אבל זה שיש מבט מכיל, זה לא אומר שמה שצריך לעשות, זה להיות, לא יודע מה. זה כאילו, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה שאלה אחת. ומה אנחנו צריכים לעשות, זה שאלה אחרת. מעד רבה, מי שכל הזמן מסגל לעצמו את המבט של הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז הוא אמור להיות גם בזה וגם בדברים אחרים, מדרגה מאוד מאוד, בתביעה גדולה. אז, אבל כשהרב מדבר על חיים של עם, אז יכול להיות שאפשר להגיד שיום כיפור זה קצת כמו אולי חיים שהיינו רק ברוח. ואז כאילו חוזרים לחומר, התעסקות בארץ, ביישוב הארץ וזה. אז יש לזה הטעיה. אפשר להגיד, טוב, זה כאילו יש לזה איזה מקום בגלל הצורך לאזן. היה נטייה קיצונית לפה, עכשיו יש נטייה קיצונית לפה. אני חושב שיש יקסר ממקומות שהרב אומר את זה בדבריו. יש לרמז הזה מרב נחמן, לפני שהוא בא לארץ, היה בטורקיה. כתוב שם משחק עם הנערים, משחק עם מלחמה וזה. אומר שאי אפשר להגיע לארץ ישראל בלי קטנות דקטנות. אז יכול להיות שגם מתכוון לזה, לראות שזה רמז, לא יודע מה... מתכוון לעשות מעשי אבות סימן לבנים, שכשעם ישראל יבוא לארץ ישראל, צריך לשחק משחק עם מלחמה. אבל זה מעניין, כאילו, שוב, לא שום מפורש דיברו ככה, אז מעניין שכאילו עשה משהו שהוא בעצם להיות לא כמו צדיק, לא כמו אדם פשוט. של מה שאתה קרא לעם ישראל, שההתעסקות עם ארץ ישראל היא גם הכריחה להפעיל גם כוחות פשוטים יותר. באמת הוא אומר שהצדיק כשהוא נמצא בפשיטות, הוא מקבל כוח מהדרך לארץ ישראל. אתה מחזק מה שאומרים, שזה יותר מסתם דרש, מדבריו. כאילו כשהצדיק נמצא לא במדרגה של צדיק, אלא כשהוא כמו פרוסטה, כמו איש פשוט. אז מאיפה הוא לוקח כוח? מהדרך לארץ ישראל. כי כנראה רב נחמן הבין שבדרך לארץ ישראל, הוא הבין, הוא השיג את זה, שכשהיה בדרך לארץ ישראל הוא לא יכול להיות כמו שהוא, עם כל התנאים הזה, אלא עבודת השם אחרת, כאילו עם כל הטרדות, עם כל ה... אז להיות כמו איש פשוט, ובזה לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז זה אולי גם משל כזה למה שקורה בין יום כיפור לסוכות. עכשיו, אם ניקח את מה שכתוב בתחילת הפסקה, אז יום כיפור זה מדרגת הבינה. כי זה עולם הבא לעומת העולם הזה, והוא מובדל מעולם הזה. באמת, כמו שאמרת, אפילו זה מסומל גם. זה אומר לעולם היובל, עולם החירות, עולם הבינה. זה פעמים תיאור באמת של עולם העתידי, עולם הבא. אבל יוצא שהיציאה אל העולם הזה מתוך קדושה, זה החוכמה העליונה. זה מדרגה אפילו יותר גבוה. שהעולם הבא בעולם הזה כלולים ביחד. כי גם אולי מצד המימוש זה רק אולי ממש לעתיד לבוא, אבל התנועה הזאת, של לקחת את קדושת יום הכיפורים, וזה כבר לנסות לגלות מהערה של החוכמה העליונה. זו מדרגה יותר גבוהה. וזו המדרגה שעכשיו חוזרת עוד למהלך האידאות, זה מה שהיה לנו בזמן שהייתה אידאה אלוקית, בזמן שהייתה שכינה נבואה. מה שאנחנו קוראים אידאה אלוקית, זה לא רחוק, תקופת הנבואה, כן? בית ראשון. שאז אין חילוק בין העולם הזה לעולם הבא. אני קורא שוב מאמצע, קצת לפני אמצע הפסקה. במעמקי כל נשמה, מודבעת היא הידיעה שאין לפני האורה האלוקית גבולים ומעצורים, שהחיים האלוקיים לא נפסקים עד עד, ואינם בעולם הזה ובעולם הבא. בוודאי הם מוצאים להם בכל מצב של חיים בתנאיהם. כאילו זו אותה מדרגה, אותו עניין, ובכל מקום מתגלה לפי מה שמתאים לו. כלומר, בעצם אין פער כזה חריף בין העולם הזה לעולם הבא, וזו הסיבה שלא צריך לדבר עליו. כי גם בעולם הזה מאיר הערה של העולם הבא. אבל אין כל רעיון הולך אפילו למצוא צורך לצייר את האופי המיוחד של אותם החיים, שאין לנו מהם רק מושג כללי על דבר הווייתם. כמו שאין לנו שום מושג מהאורה האלוקית. כי מה שאנו חשים את מציאותה ומתנגים מזיבה, מכל עומק נפש רוח נשמה. כי אנחנו לא צריכים להסביר את זה. ושאדם יש לו את ההתענגות על השם, זה מספיק לו יותר מכל הסבר. ולא עוד אלא שהביטחון הפנימי וההתעוררות הכללית הם כל כך עזים, נעימים ואדירים, עד שאינם מפנים כלל את המחשבה הכללית, החיה בכל עוזה והדרה לדבר על אודות מצבים כאלה, שהדיבור הפרטי שבהם הוכרח הוא כבר להתאפס באותה הקטנה של דאגת הפרט. כי אמרה האלוקית המפלשת, המפולשת באוצר הכלל, מכה גליה ברוב אומץ, בין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. כן, אז יש, לא רק שמשיגים את העולם הבא, אלא אפילו הצורך לדבר על מה יהיה איתי עם האדם פרטי אחרי החיים בעולם הזה, זה לא חשבון שנמצא. כי המדרגה הכללית והאור של הנצח שמתגלה בעם ישראל הוא כל כך נוכח שכאילו אדם לא מרגיש את הנושא הזה כסוגיה. זה לא מטריד אותו. אז זה כאילו עוד סיבה למה לא דיברו. הרי באמת, כשיש עולם הזה ועולם הבא נפרדים, אז ברור שגם הגוף והנפש נפרדים. ומלא גם הפרט תופס מקום. כי בחוויה של הגוף, זה באמת חוויה מאוד חזקה של הפרט. כשהם מחוברים. אז הפרט לא תופס מקום, שוב, כפרט נפרד. יש... זה קצת דומה לזה, שאמרתי שמי שעוסק מאוד בענייני הכלל, אתה רואה הרבה פעמים שהוא לא עסוק בשאלה אז מה יהיה איתי, או איפה אני בסוף ירוויח מזה. אם זה כל כך ממלא את הבן אדם, שהשאלה מה קורה איתו היא כאילו שאלה לא חשובה עכשיו. זה רק דוגמה מעין, שאלה מעין לאותה דרגה שהוא מתאר כאן, שזה יש הופעת שכינה, יש נבואה. אותו עוז האלוקי המריא והשורה באומה בכללה שמתבלט על ידי מילוי כוחו האלוקי בכל הוגשות לבבה, נטיותיה הפוליטיות, מקומיותה הפנימית, בהתפשטותה הגיאוגרפית, פורים שרב בעד ארץ גדולה, ומתעלים אליו בתמצית המוסר הפנימי, הרבה יותר מכל מה שתוכל לתן כל השקפה פוליטית האומה של חיי הפרט שאחרי מיטת הבשר. לא. אז לכן לא היה דיבור על זה. זה מאוד קרוב, מה שהוא מביא פה, כלי יקר, הדעה השישית, ושמאחר שנאמר, התהלכתי בתוככם, נתתי משכנים בתוככם, שזהו דיבוק השכינה אל ישראל, אפילו בעולם הזה שהנשמה נסתבכה עם החומר, קל וחומר שתהיה דבקה אל השכינה אחרי היפרדה מן החומר. כאילו בעצם פוגשים את זה פה. הנה כל מה שידוע דודתות ומזויפות אחר המוות, ידע התורה לנו גם בחיי העולם הזה, והנבואה המצויה בתוכנו תוכיח. וזו הדעה תמצא גם כן בתשובת החבר למלך הכוזר בסוף מאמר א' מספרו, והחזיק בדעה זו הרבה מנסים בדרש החדש. כן. זה מה שנראה תמצית, מה שהרב אומר פה במהלך הידעות. ומכאן, בשוב, בחזרה לרשב"י, אז הוא היה בימי הרב, אז לפי זה עד עכשיו הוא היה באמת בעולם הבא. והמצב הזה שהוא מחה, על הרומי, ושהוא בגלגול של ההשגחה, בהתחלה הולך בית המדרש, ואחר כך נכנס למערה, נכנס יותר ויותר כאילו פנימה, למקום שהוא פרוש, זה באמת תנועה של, של עולם הבינה, של כאילו שיש פער בין המדרגות, והמטרה היא באמת להגיע למדרגה הכי גבוהה, שזה להיות לגמרי לגמרי ברוחניות. אז הוא מגיע שם, ובאמת כמו שהרב קרן, הוא אומר לו חסר לו כלום. אבל יש כאילו, ושוב, זה באמת מדרגה שעדיין כל אחד מאיתנו יכול להגיד, זה עבודה שלמה, זה אפשר חיים שלמים, או תהליך שלם לקנות אותה, כן, זה לא שככה. טוב, הבנו את זה, ממשיכים כבר לחבר את הכל. אז אבל בכל אופן, אחרי שרשב"י נמצא שמה, אז רואים שהשם, מעת השם הייתה זאת שהוא יצא. אני חוזר שוב על המשפט הזה, אמנם הלא מעת השם הייתה זו, שבמלאם עוז קדושה עליונה וחוכמה נשגבה למעלה לראש, עוד יצאו וישפיע על בני דורם. לא אפשר לדייק, למרות שזה רמז, כן, אפשר לדעת כמה זה לגמרי מכוון, אבל הביטוי פה, בהתמלאם עוז קדושה עליונה וחוכמה נשגבה למעלה לראש, כן, חוכמה דייקה. לא מדרגת הבינה ששם יש פער בין העולם הזה לעולם הבא, ושם באמת יש מעלה להיות דווקא במערה ולא לצאת, אלא מדרגת החוכמה, ששם הכל מתאחד. ולכן צריך להתחיל לעשות את התהליך הזה. זה עוד לא כבר הכל מתאחד, אבל להתחיל את התהליך הזה של לצאת מהמערה ולחבר את גם את המציאות שנמצאת שם בשפל במורד, לחבר גם אותה. אז לכן, ותחת המחאה של החיים, היוצאת מהאנשים הנישאים מאוד, ההורגים על הסדר היותר עליון ומהיר בחיים, יהיו חמושים בעיצה וגבורה, איך ניתן מהלכים לחיי ההווה שיבואו למטרתם הנעלה ונשגבה. כן, אז עכשיו, לא רק למחות, למרות שזה מה שהם יעשו, נכון, אחרי המאמר הזה הם עדיין יוצאים ממוחים, שזה מחדד שהם לא מפסיקים להיות שייכים למדרגה של העולם הבא שהם קדום המערה. אבל אחרי המחאה, הם יהיו חמישים בצור גבורה, איך לרומם את ההווה אל העתיד. על כן, לא מאמצע מקום משכן קודשם, אתה יכולה לצאת הדאגה איך להודיעם את הדרך אשר כבר נפתחה, לחברם עוד עם החיים. כי אם מצד פתחה דמארת. זה הדיוק. האחד. ולא בדרך ישרה כאילו להם הדבר נוגע. כי מה חסר למתענגים על השם ועל טובו? כי אם צד המדרגה הכוללת לתיקון העולם, היא עבודת אליה בעולם להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, להכשיר ליבם של ישראל, לאור פני מלך חיים אביהם שבשמיים, ממנו יצא הערה בדאגה, איפה למצוא הקשר של ידיעה זו, דמית קיסר ובדלה גזירתה, תגיע עד ליבו של בר יוחד. כן, אז דיוק אחד זה הפיתחה דמארת. כי זה לא בתוך המערה, כי מבחינתם אין צורך. דיוק שני, זה לא דיבור ישיר אליהם. הוא לא אומר להם, כי הם, שוב, לא חסר להם כלום. למען לא דה לבר יוחד. כאילו, מי יספר לו? בדיוק שלישי לבר יוחד. אז תגיע עד ליבו של בר יוחד, כלומר, מצד השיתוף התולדתי שיש לו עם בני הדור. על פי שהתעלה עליהם הרבה מצד השלמתו העיונית, בדרכי הקדושה העליונה והדאגה הכוללת של טובת הכלל, מגיע הזמן אפשרותה, היא בעצמה נגעת לבבם, עד שקשיבו רוב קשב, פנו את דברי אליהו, אומרים באורך ההערה הכוללת. פעם באמת חשבתי שיש מושג את זה לתניה הצדיק, שהצדיק הוא בעצם כבר אין לו את ההתמודדות. של יצר טוב, לעומת יצר רע, בינוני נמצא כל הזמן בהתמודדות הזאת. הצדיק כבר ליבו חלל בקרבו. חשבתי פעם, מה זה, הוא משתעמם, כאילו, מה הוא עושה? הוא אין לו התמודדות. לא נראה שצדיקים ישרים, גם אם אנחנו אנשים גדולים, שאנחנו ככה מתארים לעצמנו שהם קרובים לזה, לא נראה שהם יושבים ימי מנוחות. אז נראה שכאילו המאבק שלהם עכשיו זה כבר ביחס לציבור. באופן ישיר הם כבר... הם כבר מסודרים. עם היצרים האישים שלהם, בסדר, הבעיה נפטרה. עכשיו איך לדאוג שכולם יהיו גם כן מתוקנים. הייתי משל לזה, לא יודע. הזכרתי אותו בזמן האחרון, שכמו אחד שהוא נגיד לוחם מעולל, אז שהוא עובר את הטירונות, עובר אולי עם כל מיני מבצעים שמחשלים אותו, אז הוא יכול להיות שכבר הגיע למצב שאין לו שום בעיה לוותר על שינה בלילה, והוא לא מפחד גם ללכת למקומות מסוכנים, והוא שיקול דעת, כאילו את כל העבודה הפנימית של להפוך מלהיות אחד ככה, כבד או לאה או פוחד או זה, ללוחם, אז אמיץ וגם עם תושייה, הוא כבר יש לו. אז הפכו אותו למפקד, גבוה. אז עכשיו על מה מתמודד? זה לא שהוא יושב על זרי דפנה. ההתמודדות שלו עכשיו זה ללחם עם האויב, כאילו, כבר עם עם המשיכה הפנימית שלו כבר, או זה הוא כבר גמר. אבל יש עדיין לסדר את הדברים בתוך העולם. להצליח למשוך אחרים לעניין הזה, ולהצליח באמת להתגבר על מפריעים, שהם כאילו מבחוץ. קצת מה שכתוב על האדם הראשון לפני החטא, יש כזה ביטוי שהיצרה שלו מבחוץ. אחרי החטא הוא נהיה מבפנים. זה קצת דוגמה לזה. שיש אדם שכאילו בעצמו עלול להטעות את עצמו, הוא בעצמו יש לו להטעות הסובייקטיביות. יש מישהו כאילו כבר מתוקן. אבל עדיין יש אתגרים בעולם הזה. יש התמודדויות אפילו. אז שם הוא מתמודד. אז זה קצת כמו יצר שהוא מבחוץ. אז זה המדרגה כזאת של רבי שמעון, שהוא באמת בשלמות כזאת, אבל מצד הדאגה לכלל, מצד הדאגה לכלל יש עוד הרבה מה לעשות. רק להגיד שהדבר הזה, מחבר את זה לעוד דבר, שהרב מוסר אביך מזכיר שכתוב בספר של הרמח"ל, עתיק במרום, שמה שהיה אצל נוח בתיבה, זה גם בחינה כזאת. שכל העולם כולו היה שטוף בחטא, כי מלא ארץ חמאס, אז היה צריך להיכנס לתיבה. שוב, לא רק מסיבה טכנית כדי לנצל מימי המבול, אלא גם באמת לנצל מימי המבול הרוחניים, המים הזדונים ששוטפים את העולם, ולהיות בתוך התיבה ולבנות את הכל ככה מבפנים. אז הרמח"ל מקשר את זה גם להידרה, שמה שרבי שמעון ישב שם בהידרה ודרש, זה היה מעין תיבת נוח. בוא אתה וכל בית חי אל התיבה, דרשו בוא אל התיבה, שבעל שם טוב אני חושב, שזה התיבות גם של התורה והתפילה. אז רבי שמעון כשהוא נכנס להידרה ודורש מה שהוא דורש, אז זה בעצם כמו תיבת נוח. כלומר כאילו העולם בדורו נמצא בשיטפון כזה, הרומאים וכל ההשפעה שלהם והשיעבוד וכאילו צריך ללכת אל תיבת נוח. נראה לי שמצד אחד אומרים, נכון, שבאותו זמן, בדורו לא היה קשת, כן. אבל אדרבה, זה כאילו כמה סוגיות שמקשרים אותו לנושא של של המבול. כאילו יש איזה מבול. יש המנה של מבול. ורבי שמעון ורבי אלעזר, מה שהם בונים שם במערה, זה מתקן את המציאות באופן כזה שורשי, שכל ימיו אשר היה, אות הקשת לא נהיה, כן, כי אות עולם היה. זה בגלל שאמת ככה מתקנים את כל מה שהיה צריך לתקן, כמו שנוח הציל את העולם, ככה הם יכולים להציל את העולם, יכול לפתור את העולם, ואז לא צריך את הקשת. אבל זה בזכות זה שנכנסו לטבע. נכנסו לטבע, ושם הם כאילו בונים את כל המקום הפנימי הזה. אני חושב שבאמת יש עוד דוגמה כזאת, גם נוח, כשהוא היה בטבע, באמת, נכון, יש מדרשים שמתארים שלא היה שם פשוט, אבל אולי יש מבטים נוספים שהיה שם איזה הרמוניה. הרב במאמרים על חיות העולמית אומר שכל החיות באו. היה שם איזה אחדות בין נשמת האדם ונשמת הברואים. אז יכול להיות שמה שכתוב שאריה שם הקיש אותו או משהו כזה, שהוא זה בדיוק שאני נוח לא למד אורות הקודש, אלא קצת תסתכל על הדברים באופן קצת יותר מבחוץ. אז אריה גם חשב שאתה תסתכל מבחוץ, אבל בשאר השנה שהם היו שם ביחד, הכל התנהל בהרמוניה. יש דבר יפה שבסיפור של רב נחמן מעשה במלך ובן שפחה שהתחלפו, אז כתוב שהם היו הולכים ביער, ואז היו שומעים את כל הקולות של החיות וזה, ושכולם נוהמים, שנורא נבהלו. ואז כתוב שהם פתאום שמעו מנגינה מאוד נפלאה. במשך כתוב שהיה שם איזה אדם של יער שנתן להם כלי, כל מה שמניחים אותו על איזה חיה, הוא עושה את המנגינה הזאת. באמת כמו פרק שירה כזה. אז אני חושב שהרב שטיינץ ככה מאוד ככה בהירות שלו מאיר את העיניים, אומר שזה אותו דבר. כלומר, בהתחלה הם שמעו את כל החיות נועמות ושואגות וכל הקולות האלה של הלילה ביער ונורא נורא נבלו. אחר כך אותם קולות עצמם פתאום נהפכו לקונצרט. שכל החיות שרות לקדוש ברוך הוא, שכאילו כל העולם, כל הבריאה. באמת, בקטן אנחנו יכולים להרגיש את זה, שמה שיכול לחשב רעש, יכול לחשב גם איזשהו מנגינה עריבה, תלוי קצת בעיניים ובאוזניים של המתבונן והמקשיב. וכאילו הם כאילו יצאו מהמבט הדיסרמוני, כן, של לראות העולם נפרד, לראות את כל הדברים מתנגשים אחד עם השני, והכל פתאום בהרמוניה, הכל מתקשר, וכולל אפילו המאבקים שיש, אבל כל החלק מתמונה גדולה, ואז זה פתאום שירה, שירה נפלאה. אז זה, זה, כל זה נזכרתי, שיכול להיות שבתוך תיבת נוח, שומע את כל החיות וכל זה, אז אפשר לדמיין שנוח כל פעם שוקר בבוקר. ויכול להיות, כאילו, זה יכול להיות פעם להכיל את כולם, ויכול להיות שלא, יכול להיות שזה היה, כאילו, לראות כל העולם כאילו באיזו נקודה תמציתית כזאת, אחדותית כזאת, כמו שהוא כאילו צריך להיות, שכל החיות נענות לאדם, מונהגות על ידו, ולא בכוח, אלא ברצון כזה, כאילו, אפשר גם לתאר גם מקום כזה, ולפחות זה קרוב גם להשתמשו בזה כמשל. אז אחרי שנוח נמצא לפי זה בגן עדן, כשהוא צריך לצאת החוצה, זה לא פשוט. זה כאילו לרדת לעולם הזה. אני מסביר למה היה שם את הסיפור עם היין והשיחות. כי זה היה, זה היה המכה. כאילו בטבע היה הסתדר טוב. פתאום לחזור לעולם הזה, זה כאילו כמו באמת המעבר מיום כיפור לאחרי יום כיפור, זה פחות חריף כמובן. אז
שם הרב באמת נכרע בעולם אצל נוח. אם הבת קול מחזירה את הרבישים הפנימה, אומרת לו להחריב עולמי את צדת. שם באמת אצל נוח באמת נכרע בעולם.
נכון, פה כאילו לא הבן אדם אומר את האמירה של רבי שמעון, אלא כביכול הקדוש ברוך הוא. כל העסק הוא מראש זה, ולכן צריך משהו אחר. כאילו רבי שמעון, כשהוא מסתכל על המציאות, מעניין היחס בין זה לבין הקשת, כן? המבט על המציאות זה כאילו אומר מבול. וזה שאין קשת, זה ההפך. אפשר ליישב באופן זה בזמנים, שזה אחרי היציאה השנייה מהמערה, אז כבר אין יותר קשת. או אדרבה, שכיוון שהוא, כאילו לא צריך מבול, כיוון שיש משהו שמארגן את זה לבעל, כאילו צדיק לוקח על עצמו את הטיפול בעניינים האלה, גם את האמינה, גם את המסקנה, הכל אצלו. איך אפשר להגיד. אז בכל אופן, היציאה הזאת של נוח מהטבעה, היציאה הזאת של רבי שמעון במערה, הזכרנו לפני ערבית גם את אליהו, שהוא ככה הולך להר סיני, אז גם כשהוא חוזר, חוזר לתוך ישראל, רצו די תמיד אומר שאליהו היה, זה אפילו זכיתי בעצמי לשמוע, הוא לא היה בירושלים, ככה היה אומר, הוא היה בשומרון. אני רוצה להדגיש, הוא היה צדיק כזה, היה יכול לשבת, כאילו בית המדרש, ירושלים כסמל למקום שהוא הרבה יותר שלם, מתוקן, שמה זה. הוא הלך כאילו לשאת במסע העם. למרות שהוא הלך בחריפות, אבל זה עדיין בחירה בעצם, זה אומר, זה ממתיק, שכל החריפות היא לתקן, היא לא סתם, אם זה קשה, אז תלך לירושלים, הכל יהיה בסדר, לא, הוא לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן לוותר עליהם, הוא רוצה לרומם אותם, ממילא גם כל העניין של מעמד הר הכרמל. ולכן למרות שהקפידו עליו שהוא יצא קצת בעניין כזה, שזה שוב גם דומה לאדם, שאומר עזבו בריתך, כן? גם הבחינה הזאת של המחאה, אבל מצד שני כתוב שהוא מבשר שלום, שהוא משיב לבבות על בנים. ויצא שכל שבת שמזכירים, מתי שבת שמזכירים אליהו. כאילו אולי כל שבת שיוצאים משבת ליום חול, זה גם קצת ככה, תנועה כזאת. מהמערה, מהמקום הפנימי, המתוקן, בלי תרדות העולם הזה, למקום שכאילו צריך לרומם את העולם הזה. אז לפי זה יש צד שיום ראשון הוא יותר גדול, כאילו, לפי מה שאני אמר פה על יום כיפור ומוצא יום כיפור, כן. טוב, אז באמת שנזכה להערה הזאת של רבי שמעון וכל הגילוי אליהו כמו שמופיע כאן. טוב.